עורך הדין דוקטור טל ממרן, שלום לך.
שלום רב אבי.
רכז האקדמיה של הפורום למשפט הבינלאומי באוניברסיטה העברית. מחר אנחנו מגיעים ליום שבית המשפט הבינלאומי בהאג יאמר את דברו. אין הערכות, נכון? זה לא, זה סתם ניחוש.
יש הערכות סבירות יותר ופחות. אנחנו נמצאים פה בספקטרום של אפשרויות. מקצה אחד יש את האפשרות העדיפה מבחינתנו שבית הדין יקבל את טענותיה של מדינת ישראל ולא יעניק צו הביניים. אפשרות אמצע היא שבית, ואם היה הסבירות הגבוהה ביותר, היא שבית הדין
ינזוף בשני הצדדים.
לא, אם הוא ינזוף במישהו, הוא ינזוף בישראל, כי דרום אפריקה לא מעורבת במאבק הצבאי. אבל האפשרות הסבירה ביותר, והיא גם משהו שלהבנתי מקווים אליו בפרקליטות ובמשרד המשפטים בישראל, זה שיינתן צו חלקי או צו מוגבל, שלמשל מבקש להימנע מאמירות שעלולות להסית לרצח עם או משהו עדין מהסוג הזה. האפשרות השלישית, והיא הפחות טובה עבורנו, היא גם פחות ריאלית, חשוב לומר, היא שבאמת בית הדין יורה על הפסקת לחימה לחלוטין. האפשרות הזאת היא פחות ריאלית, כי ב-100 שנות קיום של בית הדין הבינלאומי לצדק, צו כזה ניתן רק פעם אחת בתיק מהסוג הזה, וזה קרה בין רוסיה לאוקראינה. וההקשר שם הוא הקשר מאוד מאוד ייחודי ושונה משלנו.
אז כלומר, אם אנחנו הולכים על האפשרויות היותר ריאליות, האם אנחנו כבר כמדינה צריכים להיערך לתגובה? אוקיי, אז מה עושים?
ללא ספק. אז לדוגמה, אם הצו שיינתן יעסוק בביטויים, אז מדינת ישראל תצטרך להראות שהיא נוקטת באמצעים המבקשים לצמצם ביטויים שעלולים לחשב להסתה לאלימות והסתה לרצח עם. אם הצו יהיה מחמיר יותר...
על הפסקת הלחימה, שאתה אומר שזה מאוד מאוד חריג.
מאוד מאוד חריג, אבל אנחנו עוסקים במדינת ישראל, ואנחנו חייבים להיות כנים עם עצמנו. אני עושה כבר 15 שנים במשפט בינלאומי, ואני עם אמונה אדירה במפעל הזה, אבל בכל מה שנוגע למדינת ישראל, אני מכיר את המורכבויות, אני חוויתי אותן בעצמי בעבר, כשעבדתי במשרד המשפטים, והצגתי את ישראל בפני ועדות זכויות אדם של האום, עמדתי מול האשמות חסרות שחר, עמדתי מול אנשים שלא באמת האזינו למה שהצגתי בפניהם, ואנחנו חייבים להכיר בעובדה שמדינת ישראל נמדדת על פי כלים מחמירים כנראה יותר מרוב מדינות העולם. אז אנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים לגרוע מכל, לצערנו הרב.
כן, טוב, אנחנו באמת בתוך מצג של צביעות, בואו נודה על האמת, הרי זה כל הסיפור הזה, דרום אפריקה שבא משום מקום והיא זו שפתאום טוענת על גזענות ועל השמדת עם ורצח עם ואמירות הזויות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. ואני רוצה ככה לסיום לשמוע ממך מה אומרים באירופה, הרי עד שבית הדין יאמר את דברו, בית הדין הזה מורכב מבני אדם. וכבני אדם, גם השופטים הבינלאומיים הללו חשופים לתקשורת ולדעת קהל, ומה האווירה, מה התחושות?
נכון, קודם כל אני מאוד מסכים איתך לגבי עניין הצביעות. זה די אבסורדי שדרום אפריקה, שהיא מדינת האפרטהייד המקורית, מאשימה את מדינת ישראל באפרטהייד, זה מאוד אבסורדי שצו שיינתן ימנע ממדינת ישראל להגן על עצמה או לנסות להציל חטופים בעוד שהצו הזה בכלל לא יחול על חמאס, אז אני מקבל לחלוטין את האמירה שלך ומחזק אותה. לגבי העניין האישי, הפרסונלי, אז אנחנו צריכים בעצם לדמיין לעצמנו, לו הייתי שופט בבית הדין הבינלאומי בהאג, מי היה המיליה החברתי והמקצועי שלי, איזה עיתונים הייתי קורא בבוקר ואיזה חדשות הייתי צורך בערב. ובמובן הזה גם כן מצבנו הוא לא אידיאלי, כי רוב המיליה המקיף את אותם שופטים בבית הדין הבינלאומי לצדק, זה בעצם זו סביבה שהיא פחות מקבלת את הנרטיב הישראלי בכל מה שקשור לסכסוך הישראלי פלסטיני. אז במובן הזה כן, העובדה שהם בני אדם מדאיגה מהסיבות הללו.
אוקיי, ובתקשורת האירופאית כמובן גם מדברים על זה מדי פעם, לא עושים איזה עניין, זה לא בראש הכותרות, אבל כשמדברים על זה אתה לא שומע מילים טובות על ישראל, אבל זה לא בכל אירופה, נכון? אתה חוזר מלונדון ואתה בא עם תחושות אחרות.
נכון, אז קודם כל צריך להבחין בין השדה הציבורי לבין השדה המקצועי. אז בשדה הציבורי מצבנו קשה הרבה יותר, כי באמת השיח הרבה פעמים הוא מבוסס על עובדות שאינן מבוססות, או מבוסס על מהלכים שהם ממש אינדוס תודעה של ממש. בשדה המקצועי, אדם שמבין את הדינים ומבין את התקדימים הרלוונטיים, לא יכול שלא לגלות סימפתיה והבנה לעמדה של מדינת ישראל, ופה חייבים לתת באמת ציון לשבח למשלחת של משרד המשפטים שיצגה את מדינת ישראל בהג. הם עשו את העבודה הכי טובה שניתן היה לעשות בנסיבות הקיימות. באמת, ולתחושתי האישית, הם גם החזירו לנו קצת מהכבוד הלאומי שעבד בשבעה באוקטובר, והם העניקו לנו הזדמנות להשפיע על הנרטיב בצורה חסרת תקדים. אז אמן שזה יפתיע, אבל כאמור, אני עם ציפיות נמוכות.
צריך לזכור שיש לנו גם שופט אהרון ברק שנמצא שם, אבל הוא כל אחד מתוך כל השאר. אבל הרכב השופטים שם הוא לא כל כולו רובו אנטי-ישראלי, יש שם שופט אמריקאי, ויש שם שופטים אולי שבאים באמת, נקרא לזה יחסית, עם רקע נקי, שאלת כמה הם מושפעים מהאווירה ומהסביבה.
נכון, אבל יש בעצם שופטת סינית, שופט רוסי, שופט סומלי, שופט לבנוני, שופט מרוקאי, אוקיי? כלומר, אלה אנשים שיהיה מאוד 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 קשה לשכנע מלכתחילה, ואנחנו באמת עומדים מול פאנל חצוי, מה שנקרא, כנקודת מוצא, ויהיה מאוד מעניין לראות איך הם יקבלו את הטיעונים. לגבי אהרון ברק, אז הוא דמות מופת במשפט הישראלי, בראי בינלאומי, אבל הוא, עם כל הכבוד, הוא לא מומחה למשפט בינלאומי, ואני באופן אישי פחות מאמין ביכולת שלו לשכנע ברמה המהותית את שאר השופטים, ואני למשל הייתי ממליץ למדינת ישראל דווקא לבחור אדם שעוסק בתחום הזה, שהוא נמצא באותו מיליאן מקצועי וחברתי, למשל פרופסור יובל שני, שיושב ראש ועדה לזכויות אדם של האום, או פרופסור דוד קרצ'מר, פרופסור פרנסס רדאי, דמויות שנמצאים בתוך העולם הזה, מכירים את האנשים, מכירים את המטריה. אז הלוואי שברק יעשה את הבלתי יאמן, והוא יצליח באמת לשכנע לטובתנו, אבל במבט קדימה, ההליך הזה עוד יימשך, ואנחנו נצטרך למנות שופט או שופטת להמשך הדרך. לדעתי נכון יותר שבהמשך הדרך אלה יהיו אנשים שמגיעים מתוך התחום ומתוך הקהילה הרלוונטית.
עורך הדין הדוקטור טל מימרן, תודה רבה לך, מרכז האקדמי של הפורום
למשפט בינלאומי. תודה מקרב לב על ההזדמנות לשוחח.
תודה, בשמחה, להתראות.